שלום וברכה ובוקר טוב, שואל פרנק. שלום הרב. הרב אמר שלדד ומדד היו השניים העודפים שלא מן הזקנים. לכאורה מרש"י נראה שדווקא מי שהיו בכתובים היה כתוב להם זקן, ושניים אחרים היה להם חלק. לא? זה נכון? זה לא סותר מה שאמרתי? תודה רבה ויום טוב. שואל עותניאל. שלום הרב. הרב ציין שקושן היה מבני מדיין ומוכר ומוזכר בבני כתורה. בספר בראשית לא מוזכר קושן בבני כתובה, בבני כתורה. בני מדיין שמופיעים שם הם עיפה ואפר חנוך ואבידה ואלדה, אך לא קושן. זה לא קוש שהיה מבני חם. תודה רבה. לא, אבל קושן יש לנו גם העולה קושן, כלומר שזה מהשבטים הערביים שהיו בסביבות מדיין. אז זה יכול להיות שגם יש קשר או משפחתי או גיאוגרפי על כל פנים. עכשיו, יכול להיות גם קוש מבני חם, אי אפשר לדעת. עכשיו, אנחנו נמכן בפרק י' ב' בפסוק למד ת'. פרק י' ב' פסוק א', סליחה. ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הקושית אשר לקח, כי אישה קושית לקח. אז מה הטענה של מרים ואהרון? הם אומרים, יש משהו לא בסדר עם הסיפור של האישה הקושית. מה לא בסדר? לפי חז"ל, שהאישה הקושית היא ציפורה, ושהוא פרש מן האישה. עכשיו, למה הוא פרש מן האישה? משום, ואתה פה עמוד עמדי, שנאמר לו בהר סיני, שלא ישוב לעולו. עכשיו, למה זה ככה באמת? למה הקדוש ברוך הוא מצווה על משה לא לשוב לעולו? בגלל שהוא עשוי להיכנס למצב של נבואה בכל רגע. הדיבור מתייחד אליו ללא הפסק, ללא התראה אפילו, ולכן הוא לא יכול להיות במצב שהוא חי חיי אישות בדיוק בשעה שהוא צריך להתנבא, ולכן הוא חורג מהרצוי אצל כל אדם שיחיה חיי אישות במסגרת משפחתו. במקרה הזה הוא חורג. אלא מה? שמשה, שאהרון ומרים דרשו ממשה להגיע למדרגה גבוהה יותר ממדרגתו, שהיא מדרגת אדם הראשון. מדרגת אדם הראשון היא שהוא היה מתנבא בשעת תשמיש, כך שאפשר לומר שהדואליות, הדיכוטומיה שקיימת בין החומר לרוח בעולמנו, צריך להעביר אותה מן העולם, וזה בעצם מה שדרשו מרים ואהרון ממשה, כשהם הרגישו שמשה איננו מסוגל לעמוד במשימה של להיות אדם הראשון, ומתוך כך גם להתחבר לנשמת משיח, כי הרי משה והמשיח הם שני חלקים, או ככה לפי המקובלים, שני חלקים של נשמת אדם הראשון, ומשה לא היה שם. איך ראו שהוא לא היה שם? גם כשהוא, לא רק שהוא פרש מן האישה, הוא גם לא ידע להאכיל בשר אל העם. כלומר, להתמודד עם ממד החוצפה של בני ישראל, ולכן הם צווחים על זה, רוצים שמשה יתעלה. אומר הרב קוק, אבל משה לא הסכים לדבר הזה, הוא נשאר בענוותנותו, והאיש משה ענו מאוד. כלומר, הענוותנות זה, יש צד חיובי, ברור, הענווה מידה חשובה מאוד, גדולה, הגדולה שבמידות. יחד עם זה, היא גם, אפשר לומר, השביטה את היזמות של משה, את היכולת של משה לעלות למדרגה יותר גבוהה, וזה מסביר מה שקרה שם. עכשיו, מה שזה אומר, גם שיש פה איזשהו טשטוש בהבנה של מדרגות הנבואה. כי הרי מה הם אומרות? מה הם אומרים? ויאמרו, הרק אך במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר. וישמע השם. מה זאת הלא, הרק אך במשה? זאת אומרת שאין הבדל בין הנבואה של משה לבין הנבואה של אהרון ומרים. והרמב״ם הסביר שאחד מעיקרי האמונה, טוב, הם לא קראו את הרמב״ם, אבל אחד מעיקרי האמונה זה שנבואת משה היא שונה מהנבואה של כל שאר הנביאים, זה מה שקרא אספקלריה המאירה. זה מבואר כאן בפרשה שלנו, וזה משתלב באופי הכללי של כל פרשת בעלותך, שעניינה לברר את המדרגות בתורה. כן? כמו אמרנו שספר במדבר הוא ספר המשברים, אז זה פה המשבר בהבנת התורה שמתברר כאן. והאיש משה... לא, לפי הפשט לא כתוב שפרש מאשתו. כן, אמרתי, כן, אתה צודק שלפי הפשט של חז"ל מדובר שהוא פרש מאשתו. עכשיו, זה נכון ששום דבר לא מחייב אותנו באופן מוחלט לומר שזה הכוונה של הכתוב. אתה צודק. מזאת האישה הכושית, אז יכול שזה אישה אחרת, לא ציפורה. כן, הרי משה כשהוא מגיע למצרים, כדי להוציא את ישראל ממצרים, הוא כבר בן 80. מה הוא עשה בחיים שלו? יכול להיות שהיה לו גם עוד משפחה. התורה לא סיפרה לנו על זה. רק בדרך אגב, מספרים לנו כי אישה כושית לקח, והאישה הכושית הזאת כנראה לא מצא חן בעיני אהרון ומרים, או לא יודע בדיוק מה קרה שם. יש ספר שנקרא חיי משה, שהאבן עזרא אומר לא לסמוך עליו. אבל שם מספרים שמשה מלך בקוש, ושהוא לקח שם את אשתו של מלך קוש, או את ביתו של מלך קוש, שזה האישה הכושית שמדובר עליה שם. הרי הייתה ממלכה בשם קוש מדרום למצרים באותם הימים. כן, יש אולי נוסיף איזה פרט חצי פיקנטי. יש מאמר שכתבתי אבל לא פרסמתי בנושא הדמות משה כדמות היסטורית במצרים. אבל זה פורסם גם, זה נמצא בימי עיון בתנך של מכללת הרצוג, אז אפשר להקליד ולמצוא שמה משה כדמות היסטורית. הרב אורי שרקי וכולי שמה. אז אני טוען על בסיס המדרשים והארכיאולוגיה שאפשר לזהות איפה מוזכר משה בספרות המצרית של אותם הימים. עכשיו מה שמעניין שמה, יש לו אישה שצבועה בשחור בציורי הקיר. היא לא קושית מצד הטיפוס הטיפוס הפיזי הביולוגי הגזעי, אבל היא צובעים את כל כולה בשחור כאילו שהיא אישה כושית. אז זה מעניין, זה אולי יש שם קשר לדבר. והאיש משה, כן, כלומר זה מדרגות, כן, הרי הטענה היא כזאת, היא אומרת זה נכון שהשם אמר לו לפרוש מן האישה, אבל למה הוא קיבל נבואה כזאת? אדם מקבל נבואה שמתאימה להכנה הנפשית שלו. אלמלא שהייתה נטייה של משה לפרישות, אז הוא לא היה מקבל כזאת נבואה. אבל זה הרי לא נכון. מה? כן, עכשיו, כי אצל כל הנביאים זה באמת כך. יש, אצל כל הנביאים, הנבואה תואמת את האישיות, המבנה הפסיכולוגי של אותו אדם. כן, אנחנו נביאים גם כן, הם אומרים, אהרון ומרים, אנחנו גם נביאים. ואצלנו, הנבואה היא, הם מרגישים את זה, שהנבואה תואמת את האופי של האישיות. לכן יש להם טענה על משה. למה הוא פרש מן האישה? עכשיו, אבל אצל משה זה לא נכון. אצל משה הנבואה היא אובייקטיבית לחלוטין. זה לא קשור למבנה של האישיות שלו. מובן? אז לכן, זה ברור מה שאני אומר? טוב, מקווה. שימה? מה הבעיה? כן, אבל התוכן של הנבואה, האם הוא תואם את המבנה של האישיות? אז אצל כולם כן, חוץ מאשר אצל משה. זה בדיוק מה שהוא אומר. שכיוון שמשה הוא ענב מאוד, אז ענב מאוד הכוונה שהוא לא מתערב בתוכן שניתן לו. התוכן שלו הוא מעבר לאישיותו. מובן? זה מה שזה אומר. כן, אז עובדיה מנבא על אדום כי הוא גר אדומי. וירמיהו מנבא על החורבן כי הוא רווק. ואחיה השילוני הוא זה שמצווה על חלוקת הממלכה, כי הוא משילו, שהיא מתוסכלת לעומת ירושלים וכו'. כלומר, יש תמיד איזה קשר בין הדברים. זה גם מסביר מדוע מלך ישראל שלח לחולדה נביאה כדי לשאול מה יהיה, כי הוא חשש שאם הוא שולח לירמיהו, אז זה יהיה נבואה קשה, אבל אם זה אישה, אז אישה היא יותר רכה, אז הוא חשב שאצל חולדה הוא יקבל נבואה יותר טובה. שאנחנו רואים הרבה פעמים איזשהו קשר בין המבנה של האישיות לבין התוכן הרוחני שהוא מקבל. רבי חנן.